טוב, שלום. נדמה לי שהנקודה היסודית שצריך להעלות אותה כבר עכשיו, והיא תלווה אותנו כל הפרק, זה מאיפה מגיע החלום הזה. כוונתי לומר, החלום הזה שנבוכדנצר אומר בפסוק א', אנה נבוכדנצר, אחרי זה אולי נחזור, אם נספיק נחזור לספר ג', אנה נבוכדנצר שלה הבית בביתי ורענן בהיכלי. אז הייתי שלב ורענן בביתי, היכלי, לא יודע מה זה עוד היכלי, אחרי זה אולי נבדוק אולי מה זה נקרא היכלי, איפה הגיע פה היכל. אבל הייתי עכשיו נמצא שלב בביתי ובהיכלי. השלווה הזאת של נבוכדנצר, איפה היא מגיעה, באיזה שלב של מלכותו? כלומר, אני חושב שזה חייבים לשאול את השאלה הזאת בתחילת הפרק. כלומר, הכוונה היא, אנחנו נמצאים אחרי פרק ג' ואחרי פרק ב'. אז נבוכדנצר כבר חלם את החלום על ארבע מלכויות, הוא כבר יודע שבסוף ארבע מלכויות הוא יהיה ישראל. אחר כך הוא שם את השיגעון הזה של הפסל בבקעת דורה, והשליך את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש. ואחר כך הוא ככה סיים בסוף פרק ג', כלומר הוא אמר בפסוק כ"ט, אני יודע שאף אלוקים אחרים לא יוכל להציל כמו חנניה, מישאל ועזריה, מצוין. אז עכשיו, מאיפה מגיעה לו השלווה? כי נדמה לי הלכו פה בשני דרכים, אני חושב נפקמים אחר כך להסברה כל הפרק, שנדמה לי יותר הפשט הוא, שיש פה איזה צד כזה, שבאמת קצת נבוכדנצר קצת נרגע, באיזה מידה. קצת נרגע באיזה מידה. אבל, למה אני אומר רק באיזה מידה? כי בסוף, החלום פה הוא חלום נוראי. כלומר, אם הכל היה טוב בסוף פרק ג', אז למה נבוכדנצר חולם שעוקרים לו את העץ? למה הוא חולם לו שעוקרים את מלכותו? אז מה זה השלווה הזאת, מה זה השלווה הזאת שהוא נמצא בה? הוא נמצא בצד כזה של שלווה.
ראוי למלכות להיות שלווה?
מה זה?
ראוי למלכות להיות שלווה, כי בסוף כתוב שכשהוא חוזר, הוא רבוי יתירה או ספת יתירה.
כן.
יש, נראה לי, לכן מלכות כאילו שאר המלכויות אולי, ששולטת בכיפה, שהגיעו לפרוץ ותהיה עוד ועוד, שהפוך, זה טוב ליצור וטוב
ליצור. אני לא יודע אם אתה לא משוחד מהרב קוק, כלומר, כשאתה אומר, רבוי יתירה או ספת לי, הכוונה שאני עכשיו, אני כל הזמן הלכתי והתגדלתי, אני לא יודע. אני חושב שרבוי יתירה או ספת לי, הכוונה הייתי באמת במעלה יותר גדולה. אני לא יודע אם זה עכשיו מדבר על ההתקדמות הגדולה וההתקדמות הזה, לא בטוח שזה מדבר ככה על כזאת התקדמות. אלא הכוונה, התברר לי שאני עכשיו בסוף פרק ד' נמצא במקום הרבה יותר טוב מאשר התחלת פרק ג'. אני רוצה להסביר את השלב לפי נדמה לי, אני חושב שזה צורק בפרק, וגם אחרי זה נראה כמה מפרשים שברור לי שהולכים בכיוון הזה. נבוכדנצר חולם עץ גדול. העץ הזה הולך מהרצפה עד השמיים. מה זה, איך הלשון של זה? הוא אמר, מהאדמה, ורומייתי לשמיה וחזותי לסוף כל ארה. אז אילן בגוארה, רומי סגי שימתי לשמיה וחזותי לסוף כל ארה. אז יש פה איזה צד כזה, שאני חושב שכאילו מאוד בולט, זה סולם יעקב אקסטרה. כלומר, מהשמיים לארץ, אבל גם הוא מתפשט מאוד. יש הבדל אחד, שזה נראה לי ההבדל העקרוני, אומר הרב ציודה, הסולם של יעקב מתחיל מהשמיים, יורד לארץ. העץ של נבוכדנצר, הוא מגיע לארץ, והוא נמצא בשמיים. הוא מגיע לארץ, והוא עכשיו נמצא בשמיים. והוא מתפשט ברוחב על כל המקומות. שאלו כל רבותינו פה הראשונים, וגם בחז"ל כבר נשאל השאלה, האילן הזה הרי, זה ברור שזה מסמל את מלכות נבוכדנצר. זה אילן גדול, רחב, רומי מטה, עצי שמיה, הוא מתפשט על כל הארץ, ואתה רואה שכל הציפורים וכל החיות, הכל מתכנסים תחתיו. כלומר, יש לך איזה פה משהו אחד, שהוא מאגד את כל הכוחות העולמיים, כולם מאוגדים סביבו. כולם מאוגדים סביב הכוח הזה. עכשיו, אם כולם מאוגדים סביב הכוח הזה, אז מה כזה בעיה לפתור את החלום? כלומר, זה חלום לא כזה מסובך, הרס"ג שאל הבעלים שם, זה חלום לא כזה מסובך. כל אחד יכול להבין שכשיש לך אילן כזה וכולם מתאגדים סביבו, נכון? הוא גם כתוב שהוא מספק את ה... הוא נותן את האוכל, כולם, מיני עדלין כל ביסרה בפסוק ט', כולם ניזונים מהאילן הזה. טוב, אם כולם נזרים מהאילן הזה, אז אתה מבין לבד שזה המלך, שהוא מאגד את כולם, את כל הצדדים, את כל הבעלי חיים, את כל העופות, את כל הזה. מה זה? כן, אז היה אפשר ללכת באמת בדרך כזאת, שכן, הרס"ג או הרלב"ג, אני חושב, נכון, הם אמרו, פשוט פחדו להגיד את זה למלך. זה פשוט פחדו להגיד את זה למלך. מה זה?
ההמשך
שקורטים אותו. כן, את ההמשך שקורטים אותו, כן. אני חושב שאתה אומר גם המשך, הכוונה היא גם המשך למה שראינו לאל, שאחד שהוא לא יודע בדיוק לפתור את זה כמו שצריך, בוער לאל שכבר הורגים אותו בחלום של הזה, בחלום הראשון.
כי פה הוא לא מאיים.
פה הוא לא מאיים. ופה אמרו לנו גם הראשונים, פה הוא אומר, אני גם אל תדאגו, את החלום אני זוכר. זה לא אתגר כמו פרק ב' שאני לא זוכר לא את החלום ולא אני פתרון, פה את החלום כבר אני זוכר, אז אתם יכולים לעבור בנחת. הם באים בנחת ולא זוכרים, ולא מצליחים לפתור. אז אם אני אומר ולא מצליחים לפתור, לא רק בגלל שמפחדים אלא נקודה מהותית, אני חושב שזה זה, זה השאר שדרכו אני רוצה להיכנס לפרק. הם לא מצליחים לפתור, כי באמת כבר כבר אומר, אני שלב. זאת אומרת, יש אילן, הוא לא משאיר פה מקום לאף אחד, הוא תפס את הכל, הוא נמצא בארץ, הוא מגיע עד סוף הרקיע, הוא מתפשט בכל הכיוונים, כולם נמצאים סביבו, החיות, העופות, הזה, הוא נותן מזון לכולם, זה הכל מצוין, עד כאן זה הכל ברור שזה נבוכדנצר. פתאום האילן הזה הולך להיחתך? מה פתאום הוא הולך להיחתך? מי יחתוך אותו? מי הולך לחתוך אילן כזה? מי יכול לחתוך אילן כזה? הרי זה בעצם משהו כזה אוניברסלי. הכל נמצא בתוכו. זה שלמות כזאת. זאת אומרת, אי אפשר לגעת בה. אף אחד לא יכול לגעת באילן כזה. אף אחד לא יכול לחתוך אילן כזה. אז נבוכדנצר בהתחלה הוא קורא לכל שרה ועבדה ולכל החרטומים ולכל זה. הוא אומר, תנו פתרון. אין פתרון. למה אין פתרון? כי מה יערוס מלכות כזאת שהיא מלכות אוניברסלית, אין לה שום מתנגד, כולם תחתיה, כולם ניזונים ממנה. הפוליטיקאים הטובים אומרים שאתה אומר, כולם חייבים לי טובה, אף אחד לא יפעל נגדי, נכון? הוא תלוי בי, כולם תלויים בי, אף אחד לא ימרוד בי. המלך הזה, כולם תלויים בו, כולם, כל העופות עליו, כל הבהמות מתחתיו, כולם ניזונים ממנו. מי יחתוך אותו? מי יכול לחתוך אותו? אין לזה פתרון. אני אלך רגע צעד אחורה ממה שהתחלתי. אני חושב שאולי נבוכדנצר יתקדם איזה צעד אחד משדרון הגדלות של בקעת דורה. אבל בעצם הוא אומר, אני שלב, הייתי בביתי רענן בהיכלים. אני חושב, אני אחזור על זה עוד בסוף, אני חושב עוד על זה. אבל הכוונה היא, אני שלב ורענן כי זהו, יש פה איזה משהו שסגר את העולם מכל הכיוונים. אף אחד לא יכול עליו. אף אחד לא יצליח לעשות בו שום דבר. אף אחד לא יצליח לעשות כלום. אז אם אף אחד לא יצליח לעשות כלום, אז מה זה בחלום שקורטים את האילן? מה זה בחלום שקורטים את האילן? כי החלום עד גריטת האילן, זה הכל ברור. ברור שהחלום צועק את זה, כל החלום שהחלום צועק את זה. אז אבל מגיעים לקריטת האילן, קריטת האילן, עכשיו אנחנו בבעיה, בקריטת האילן. כן, כלומר, אמר המלבים, וגם ראיתי עוד שירו בדבר הזה, נבוכדנצר אמר, קרא לכל החכמים, אמר, תשמעו, זה חלום שהוא, זה לא כמו משהו הקודם, שלא זכרתי לא את החלום ולא את הפתרון, הוא מגיע מעולם אחר. פה זה חלום שהוא כבר מחובר אליי, הוא שייך לחלום טבעי. אני חושב שהעיר וקדיש נחת מישמעיה, זה נדמה לי בדיפו סוגיה, ונדמה לי במיוחד המילה קדיש. כי המלך הגוי אומר, תשמע, יש פה איזה מלאך של קדושה. מה זה? על האין קדישים. אני חושב שזה הכרח כזה שהוא שלב, הכוונה היא, זה ניסיון ליצור איזו שלמות חומרית אוניברסלית בלי מדרגת הקדושה. ואז פתאום מדרגת הקדושה, ומפרכת לך את הכל, אומרת לך, תשמע, אתה כאילו יוצר איזה משהו חומרי, מושלם, שכחת רק פרט אחד קטן, שזה הגוף, זה לא יעבוד בלי נשמה. אי אפשר לתפור גוף בלי נשמה. אז אתה עיר וקדיש נחת מנשמעיה. מה פירוש המילה עיר? מה פירוש המילה עיר וקדיש? אנחנו יודעים מה זה עיר. אז רש"י, מה זה? כן, אז רש"י אמר, עיר זה ער. המלאכים שהם ערים לעולם נקראים עיר. וזה אני חושב ששייך מאוד אל הסוגיה הנצחית. כלומר, אם אתה אומר המלאך הוא ער לעולם, הכוונה היא אתה אומר, יש פה סוגיה שהקדושה והנצחיות יורדת משמיה, ומסבירה לך שאתה בכלל לא בסוגיה. אז זה עיר וקדיש נחת משמיה. אז רשי אמר שזה העיר. המצודות, הסביר אחרת, המצודות אמר, מה זה עיר? הוא אומר, מלאך דין המחריב. והוא מלשון ארו ארו עד היסוד בה. תחריב עד היסוד בה. אז עיר וקדיש נחת משמיה, כלומר, באה הקדושה, והיא מפרקת לך את, מפרקת לך את כל ההרמוניה. הכל התברר. הרס"ג מאיר פה, הרס"ג אומר, למה הם לא יכולו לפתור את זה? הוא אומר, הם לא העלו בדעתם לדבר הזה, כי הוא אומר, הם ראו את השר של בבל, והיה נראה להם שהשר של בבל נמצא בתכלית הרוממות. אז הם אמרו, השר של בבל נמצא בתכלית הרוממות, מה פתאום שבבל תיגדע? אתה לא רואה ששר של בבל הוא בשיא כוחו. אני רק מראה מקום, לא עכשיו איזה... יש דרשה מאוד מופלאה. כל הדרשות של הבן דוד מאוד מופלאות, של רבי דוב איטבי, לתלמיד של רבי חיים מוולוז'י. אז זה הדרשות על דרך תלמידי הגר"א. אז יש ספר בית דוד, נחלת דוד על הש"ס, ספר הדרשות נקרא בית דוד, מאוד מיוחד, שם יש לו חשבון של יציאת מצרים. יציאת מצרים, הוא רוצה לומר למה המצרים רדפו אחריהם, הוא מראה את זה בהרבה מקומות בתוך דרשות חז"ל, ויסעו בני ישראל את עיני ועיני מצרים נושא אחריהם. אומרים חז"ל, מה זה מצרים? עצר להיות מצרים נושאים אחריהם. לא מצרים לשון יחיד, מצרים לשון רבים. מצרים, אומרים חז"ל, שר של מצרים. שר של מצרים נושא אחריהם. הוא אומר, בדרך כלל, הרי יש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא לא נפרה מהאומה, עד שנפרה מאלוהי התחילה. הוא אומר, יציאת מצרים, יש לו חשבון מאוד מאוד מופלא, זה חריג. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן תוקף לשר של מצרים, כדי שירדפו אחריהם, ויבואו אחריהם בים, ולכן המצרים הם באמת הולכים אחרי בני ישראל, ולא מתעייפים מהחשבון הזה, למרות כל העשר המכות של זה, כי הם רואים שהשר שלהם בתוקף. אז הנה מצרים נוסע אחריהם, הבני ישראל ירו מאוד, אמרו, השר של מצרים נמצא לפי התוקף, וכו', יהיו ינשם. אותו דבר גם פה, אומר הרס"ג, הבבלים רואים שהשר של בבל הוא בתוקף, אז אין, אז אני לא מבין איך לפתור את החלום. טוב, זה הסוגיה. עיר וקדיש נחית משמיא. אז אני חושב שאם אני רגע רוצה להשלים את השאלות שפתחתי בהתחלה, נבוכדנצר לא נמצא בשיגעון הגדלות לא של פרק ב' ולא של פרק ג', אבל הוא כן נמצא בשיגעון הגדלות של פרק ד', ואחרי זה בסוף אולי בעזרת השם נראה את כל המדרגות. הוא נמצא בשיגעון הגדלות של פרק ד', ושם הוא אומר, פה מלכות בבל, זהו, זה שלמות הכל, שלמות הכל. הראה לי פעם יהודי אחד שלולי שראיתי בעיניי, הוא קצת עזר לי בתרגום כי לא יכולתי לזה, היה כינוס בינלאומי בשנת 1897 למניינם, 1897 למניינם, הכנה בפריז לקראת החיים השלמים של המאה ה-19, ושם היו כל אנשי המדע ואמרו, פתרנו את כל הבעיות העולמיות, נשארו רק שלוש. אני לא זוכר את זה, דיוק להגיד לכם את כל השלוש, רק השלישית נורא הצחיקה אותי, בגלל זה אני זוכר אותה. צריך למצוא רק פתרון, מה עושים עם כל הזבל של החמורים והסוסים, שמצטבר בפתחי הערים הגדולות, כי זה עושה זיהום אוויר. אז צריך לפתור את הבעיה של הזיהום אוויר, צריך לפתור איזו שאלה אחת פיזיקלית, שאלה אחת כזאת, ופתרנו את כל העולם. זה היה ההכנה של העולם לקראת המאה ה-19, כינוס ענקי בפריז, זה משהו, לא יומן, כיסו אותה, מה זה?
לא יומן.
נבוכדנצר אומר, הכל שלם, הוא ככה חי, הכל שלם. הציפורים, שזה אולי שייך למחשבות הרוחניות, המחשבות הרוחניות, בעלי חיים, שזה שייך לצדדי החיים החומריים, אז זה שייך גם אל העופות, גם אל הבהמות, הכל שלם, כולם ניזונים סביב בבל, כולם, זה משהו אוניברסלי, כולם סביב בבל. גם הצדדים הרוחניים, גם הצדדים המעשיים, הכל פה, הכל קיים, הכל נמצא, יש הרמוניה מופלאה. טוב, אז ההרמוניה אבל מתפזרת, מתפזרת מאוד, עם הדבר המאוד הפלאי הזה של פסוק י"ב, שאחרי שהעיר וקדיש נחית משמיא, נחית, והוא קרא בחיל בפסוק י"א, ואמר, הרס טוטלי, נכון? גודו אילנה, קטסו ענפוי, עטרו עפיי ובדרו ענבי. זאת אומרת, יכול להיות שזה שרי הממשלה והצבא וכו', אבל עפיי זה ענפים ועיבי זה ענבי הפירות, תנות חי ותם ענתחתוי וציפוריי מן ענפוי. זאת אומרת, המלאך הורס הכל, נכון? לא משאיר, לא משאיר שריד ופליט. ואז הפלא העוד יותר, ברם עיקר שורשוי, בער השווקו, כלומר, יש פה איזה שורשים שנשארו, ועכשיו, לא יודע, תגידו לרק מה אתם אומרים, החצי השני שבסוג יורד, ובאסור דפרזל ונחש בדיטה דברה, ובתל השמי הצטבעה, והמחי ואתה חלקי ועשיו ערה. מה זה באסור דברזל? לאסור אותו בברזל ונחש. לאסור אותו בברזל ונחושת. מי אוסרים? את מי שמים בברזל ונחושת? את הגזע
שנשאר.
זאת אומרת, לוקחים את הגזע הזה, אבל הוא נשאר באדמה.
הוא לא מספיק חזק, צריכים לחזק אותו.
לאסור אותו בברזל ונחש, אתה אומר, הכוונה היא כאילו לחזק את זה כמו מעטפת מסביב העצים. אני לא חשבתי ככה. אבל רגע, ואחר כך לפי זה איך אתה אומר, ובתל השמי יצטבע, ועם חייבת החלקי בעשב ערה, והוא יהיה לו את תל השמיים לזה, לרחוץ, ויוכל את עשב...
מה זה? עדיין יהיה לו כוח, אבל חלש מאוד.
המלבים אומר, יש פה איזה משהו שנקרא לפי המודרניים, שבדרך כלל אני לא אוהב את זה, אבל פה נראה לי שזה כן קצת כזה. אני אומר פה, יש פה נמשל מתפרץ. כלומר, כאילו החלום... הוא לא עסק רק במשל, אלא כאילו החלום, הוא כבר כאילו כבר עשה איזה צעד לכיוון הממשל. כי אם אתה אומר לאסור את הגזע, אז המלבין כאילו רוצה לומר שמי באסור דיפרזל ונחש, כלומר יהיה אסור דיפרזל ונחושת, זה כבר לא הולך רק על הגזע, אלא זה כאילו כבר איזה משהו שהוא מלמד שהגזע הזה זה נבוכנצר, ולכן כאילו הכוונה, הוא ירחץ בתל השמיים, ועם חייבת החלקי בעשר ערה, הנמשל המתפרץ. מה זה? נכון. אני חושב בדבר הזה, שאתה מביא את הפסוק י"ג, כן. גם פסוק י"ג, אבל כאילו עכשיו הרי נבוכדנצר מספר את המשל, לא את הנמשל. אני חושב שרק במקומות הכרחיים צריך לומר את הדבר הזה. נמשל מתפרץ, זה כאילו הכוונה, כמו אתה אומר, אחד, הוא כבר לא יכול להתאפק. הוא רוצה להגיד את הנמשל. עכשיו הוא רק עושה משל כדי שתסביר לאנשים, אם זה סיפור יפה. אבל הוא כבר לא יכול לחכות עם הסיפור, אז הוא מתפרץ עם הנמשל. הדבר הזה. אני חושב שיש אולי עוד קצת מקומות שזה הכרחי לומר. אבל רק במקום שזה הכרחי לומר, לא במקום ש... אז עמד עם טוען פה, אומר יש פה באמת איזה כמו נמשל מתפרץ כזה. הנמשל מתפרץ.
זה סיפור
של המלאך, זה סיפור של אורס, זה סיפור פה. זה המילים שהמלאך אומר. כל מה שהוא רואה, הוא רואה עץ. הוא שומע מילים שהתייחסות גם כאילו... כן, אז המילים לא מתייחסות לעץ, המילים לא מתייחסות למה שהוא ראה, לעץ. המילים כאילו כבר... אז זה עוד יותר חריף לכל מה שאמרנו. אז אם הנמשל המתפרץ הזה הוא כבר התחלף לבן אדם, אז זה עוד יותר קשה, למה לא פותרים? למה לא פותחים? אז רק אולי בואו, רק נשלים עוד רק נקודה אחת מתחילת הפרק.
אולי אפשר להחמיר, אבל איך נוכנס בעצמו לא יודע את הפתרון, הוא כמעט אומר את הפתרון.
בסדר, אבל זה המקצוע שלהם. אצלם זה לא המקצוע שלו.
הוא גם אמור לדעת, הוא כמעט אומר את הפתרון.
בסדר, אבל אצלם הם צריכים לדעת יותר ממנו, כלומר, המלך הוא עסוק בלנהל את הממלכה. הם צריכים להיות החופים בקום. לכן אולי זה שייך לזה, שבאמת שוב אנחנו פוגשים שוב את הדבר הזה, ואני רוצה להשלים את זה שוב מהתחלת הפרק, ודניאל קוראים אחרון. ושוב, עוד פעם אותו דבר נוראי, למה לקרוא לדניאל אחרון? קודם כל לקרוא לכל היועצים, לכל השרים, לכל הזה, לכל הזה, אחרי שהם לא פותרים, פתאום עוד פעם נזכרים שיש דניאל. הרי כבר היינו בסרט הזה פעם קודמת, כבר היינו בסיפור הזה, עוד פעם. כבר היינו עם חניה מישאל ועזריה שבתוך גבשן. אז למה עוד פעם לדניאל אחרון? ויש פה איזה משהו שאני חושב, לבוא אותנו כל הפרק, זה ברור שנבוכדנצר בונה מלוכה כזאת, הוא בונה אותה כנגד ישראל, הוא בונה אותה כנגד דניאל. זה ברור שנבוכדנצר ממשיך בחשבון שלו, זה לא איזה מניחה לא מסתמי. הוא ממשיך בחשבונות שלו, וכשהוא בונה ויש לו איזה דמיון כזה, הוא אומר, הרי זה בדיוק, כשבניתי את האילן, ההרמוניה הזה, בדיוק בניתי אותו כדי ליצור תחליף לישראל. הכל שלם, אתם רואים, בלי ישראל הכל שלם. הכל שלם בלי ישראל. אז יש פה איזה משהו, שבעצם כשעיר וקדיש נחת ממשמעיה, זה בעצם אומר, שמע, בנית בניין קלפים, הכל מתפרק. הכל, זה הכל מתפרק, אבל אף אחד לא רוצה מתפרק, זה נראה הכל כזה הרמוני. זה באמת משהו שאתה אומר, מה יפרק אותו? רק עיר וקדיש נחת משמעיה. רק זה יכול לפרק אותו. בלי זה הוא לא יתפרק. אני אומר לאבדיל, אני משתמש במה שהרמח"ל מזכיר, והרב מזכיר את זה הרבה, הרב אוהב להזכיר את זה, שהרב אומר, כשאנחנו נמצאים בגלות, באמת אין לנו תקומה. אין לנו תקומה מצד עצמנו. לכן השמיטו את הנון. למה? נפלה ולא תוסיף תקום בתולת ישראל. אין לנו תקומה מצד עצמנו. איפה יהיה לנו תקומה? אומרים חז"ל, סומך השם לכל הנופלים. הנפילה שלנו, אומר הרמח"ל, מצד עצמנו, אין לנו תקומה. זה רק מהלך אלוקי, זה לא מהלך טבעי. אין לנו תקומה מצד עצמנו. אז לכן הנון נפלה, כי נפלה ולא תוסיף תקום בתולת ישראל, זה לא רצו לכתוב. וסומך השם לכל הנופלים, אומר הרמח"ל, זה סומך השם לכל הנופלים, זה רק משאר המדרגה מדרגת הגאולה. נבוכדנצר בנה משהו הרמוני, אי אפשר, לכן הוא לא יקרא לדניאל, סומך השם לכל הנופלים, עיר וקדיש ונשמע אנחית, רק עיר וקדיש ונשמע אנחית. טוב, מדלג קצת, לא, אחרת אנחנו פה לא נגמור. דניאל מפסוק תזיין, עד סוף פסוק תזיין, הרי עד תחילת פסוק תזיין, עד אז זה החלום, כלומר חלום ואז בקשה מדניאל לפתור. פסוק תזיין, עדן דניאל בשמי בלשצר, אשתומם כשעה אחדה, רעיונו היא יבהלוני. דניאל לא יודע מאיפה לאכול את החלום הזה. איפה לאכול את החלום הזה? מה הפשט בדניאל שהוא לא יודע איפה לאכול את החלום הזה? אז בואו רגע ננסה לראות את הפסוקים ולזה. ענה מלכה ואמר, בלשצר, חלמה ופשרי, אל יבהלך. זאת אומרת, תגיד לי, שלא יפחיד אותך החלום, שלא יפחיד אותך החלום ופשרו. ענה בלשצר ואמר, מרי, חלמה לפנח ופשרי לערך. אומר רש"י, מה הכוונה? אומר רש"י את הגמרא בשבועות, אדוני, אמרו רבותינו, מרי חלמה לסנח קודשו. זה השם היחיד שכתוב מרי בארמית, וזה קודש. כלומר, כל מקום שכתוב מרי זה המלך נבוכדנצר, זה חול. זה המקום היחיד שכתוב מרי, זה שם קודש. ומה הכוונה? קודשו. תלה עיניו לקדוש ברוך הוא, ואמר, חלום זה יתקיים, חיום זה, על שונאך יתקיים. ואמר, תולה עיניו לקדוש ברוך הוא, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, תביא את החלום הזה על שונאך. וכן אותו דבר במדרש רבה גם כן בשבועות, הוא אומר, איך זה יכול להיות שנבוכדנצר, שפליחה, שדניאל עומד מול נבוכדנצר ואומר לו שהחלום יהיה לשונאך. אומר המדרש רבה, מה זאת אומרת? מי נבוכדנצר שונא? שונא את הקדוש ברוך הוא, שונא את עם ישראל. אז דניאל יבוא ויגיד לו, החלום יהיה לשונאך? ברור שלא, אומר המדרש רבה. ושתומם כשעה אחדתא, אני חושב שזה בעצם פה ההבנה הזאת, השעה הזאת, אני לא יודע, דרך מניצה, זה השעה שלפני התפילה ואחרי התפילה. כלומר, בשעה הזאת דניאל עלה, בעצם אומר, אני עומד מול נבוכדנצר, אבל אני עולה, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. יש פה חיזיון מופלא שריבונו של עולם הראה לי, אני עכשיו בעצם צריך להתרומם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ומי זה? משם לדבר. אז אני אומר, אני חושב שבסוף תזיין, כאילו, זה פה המהפך. כאילו, משם דניאל עולה למעלה. ומתוך זה, עכשיו בוא נראה, הוא אומר את כל הפתרון, בוא נראה איך הוא אומר את כל הפתרון, את כל החשבון של הפתרון. אז אולי לא, אולי לא ניגע עכשיו שום בכל הדברים האלה, בכל הפרטים, בכל הפרטים. דלג רק לפסוק כף ב'. מה זה? כן. אז אולי נחזור לזה, אולי אני אזכיר בזה דרך רק החשבון הזה של פסוק כ"ב. אז אולי כן, אז נחטוף משם איזה מילה. הוא אומר פסוק כ"ב, הוא אומר לו, ולך תרדין מן הנשה, ועם חיבת בר עליה ומדורך, ואיסבה כתורין לך התעמון, ומטל שמי הלך מצבעין, ושבעה עידנין יחלפון עלך, עד דתינדה, דשאלית הילאה במלכות הנשה, ולמין דייצבה התנינה. זאת אומרת, אומר לו דניאל, תקשיב. יש פה סדר כזה של השבעה האלה שהזכרנו למעלה, של השבע, של הריבוי. אתה תהיה שבע שנים, כי אתה צריך פה שיעור ארוך, 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 ארוך כדי לקלוט את זה. ומה השיעור של הקליטה? מה השיעור של הקליטה? השיעור של הקליטה זה שאתה בעצם נמצא בסדר כזה, שאתה חשבת לעלות, כמו שאמר ישעיה הנביא, אמרתי אליי על במותי אב, אדמה לעליון, ותדע לך, אתה חשבת להיות עוד יותר מכולם, יתברר לך שתהיה הרבה פחות מכולם. כלומר, דומם, צומח, חי, מדבר וכו', רצית להיות מעל מדרגת המדבר, תהיה הרבה מתחת למדרגת המדבר, לא כמותי, אלא צד כזה איכותי. כלומר, אמרתי אדמה לעליון, שמה שישעיהו אומר בפרק י' ד', שחזל דורשים את זה לנבוכדנצר, זאת אומרת, נבוכדנצר אמר, אני סדר אחר, אני הלב באיברים, אני האילן שכל המציאות מסתובבת סביבי, אני הלב באיברים, ירדת מדרגה. אז הסוגיה היא, אני חושב, פתרון זה, שהוא אומר לו, תדע לך, עדי תמדה דשליט הילאה במלכות אנשה, ולמן די יצבא יתנינה. אז אולי אני רק אגיד למה שמתן העיר, רק הערה בקצרה, שאני חושב, מתן, שהחזרה הזאת, היא בעצם באה לומר, שתדע לך, לא יישאר פירור. לא נשאר שום דבר. זאת אומרת, הקנה, העלים, הפרחים, העדפים, הזה, החיות, הבאמו, הכל, הכל נמחק, הכל נמחק. זה מחיקה טוטלית של המדרגה של הצורה הזאת, שהיא רצתה להיות הכי הכי כללית, הכי נצחית, לא יישאר ממנה, כלום לא יישאר ממנה. פירור אחד לא יישאר מתוך המדרגה הזאת. אז אני חושב באופן הפשוט יותר, אולי עוד איזה. הוא חוזר... כן. אז... ודיאמרו למשדה כיכר שורשו ידי אילנה מלכותך לך קיימה. מתי? מין דיטינדה דשליטין שמיה. המלכות עדיין נשארת לך, תדע שזה להן מלכה מלכי, כלומר עצתי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרוק ואביתך במי חנניין הן תהיה וערכה לשלוותך. אז טוב, רגע, לפני ההצעה לצדקה שחזר מביאים על זה ביקורת, אז רק כזה, אז מה הוא אומר לו? נשאר לך האילן. אתמול התקשרתי לרב דוד, אמרתי שאלתי את הרב דוד, אמרתי לו, תגיד לי, לבדנו רבנו, איך כל הזמן רבי נחמן עושים לוקח את האילן הזה, הופך את זה לעץ החיים? עץ החיים. איך הוא עושה? מה עכשיו הקשר עץ החיים? איך זה עץ החיים? השורשים של האילן זה מלכות בבל. ולכאורה הסוגיה פה של האילן זה כשמלכות בבל היא לא ממלאת את תפקידה, היא תיקרת באופן מוחלט, וכשמלכות בבל תמלא את תפקידה היא תצמח מחדש. ומה התפקיד? מה הנקודה של, של התיקון? הנקודה של התיקון זה להסיר את הגייב. כלומר, כשאתה עכשיו מנסה להחניף את ריבונו של עולם, הכל ייקרת. כשאתה מבין שאתה סך הכל שליח של ריבונו של עולם, הכל ייתוקן. זה הנקודה, הנקודה זה הגייב. ובזה אני חוזר עוד צעד אחורה, שלב הייתי בביתי. שלב הייתי בביתי, אני חושב, זה נכון, הוא קצת נרגע מהשיגונות של פרק ג' פרק ג', אבל שלב הייתי בביתי ורענן בהיכלי, זאת אומרת, זה השלב הייתי בביתי, למה אחד הוא שלב? כי הוא אומר, לא יקרה 7 באוקטובר, זאת אומרת, לא יקרה כלום, הכל בסדר, כולם אנחנו מורתעים, כולם מסבנו, הכל בסדר, לא יקרה שום, אני שלב, אני רענן, אין שום דבר שיכול לפגוע בי. אז עזב את ריבונו של עולם. הנקודה היא הגייב. זה הנקודה של הגייב. לכרות את הכל, אם עכשיו תתקן את הגייב, תוכל לחזור. תוכל לחזור. אז איך זה עץ החיים? לא יודע איך זה עץ החיים. זה האמת, אני לא יודע איך זה עץ החיים נהיה. מה אתה אומר, אהרון דוביק? מה אומרים ברמת גן? איך זה נהיה עץ החיים האילן? לא יסבירו.
גם
ביחס קרי
יש שגם
החיודאים שלהם נעצים. וגם השור.
במונח המשיח
גם, אז כאילו,
בפרק
חליפים
את מלכות ישראל,
ובעצם
המלכות האמיתית
של מלכות ישראל,
היא האילן האמיתית.
כן, אבל זה אף פעם לא מצויר, יכול להיות, אבל זה אף פעם לא מצויר, אני רק מעיר על זה, שזה אף פעם לא מצויר כל הדמיונות לעץ, והשור זה מצויר לאילן דומה לשלנו, אבל כל מלכות ישראל ויהודה וזה, כשמצוירים לאילן, זה אילן נורמלי.
במשיח זה קצת...
כן,
להזיל
לו, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זה שאיך אני חושב על סדר אל הענבה, כלומר, קנה, תדע את מקום מלכות בבל, תדע את הנקודה שלה, וזה הנקודה של הגייבה, זה הנקודה של הגייבה, כלומר, מה כאן הגייבה? מרידה בעול מלכות שמיים, לעמוד בפני עצמו. נתן לו דניאל עצה, חטאך בצדקה פרוק, מה תעשה? תן לעניים. זה בדיוק שבירת הגייבה. אומרים חז"ל בגמרא בבתרא ד', כשלומדים בבתרא אז לא לומדים דניאל, אז קשה לזכור את זה. אומרת הגמרא, מה פתאום דניאל נותן לנבוכדנצר עצה כזאת? מה פתאום הוא נותן לו עצה כזאת? אז כי גמרא שם שואלת שבבא בן בוזה נתן להורדוס עצה, תלך לעסוק ב... מה אומרת, מה פתאום? למה הוא לא למד מדניאל? דניאל נתן עצה, העצה הזאת, דניאל נענש עליה, אומרת הגמרא לרמטרה. כי למה נקרא התח שחתכו מגדולתו? ולמאן דאמר שלא חתכו מגדולתו, הוא נענש שיזרקו אותו לכבשן האש. מה זה? לגובה הראיות, כן. אז למה זה? אז למה זה? מה אפשר את העצה הזאת של דניאל? טוב, דניאל באמת מנסה לקדם את זה בנובה, להיות בעל הנובה, ואומר חזל, הוא מצליח 12 חודש, נכון? עד שדניאל, עד שנבוכדנצר פה מסתובב בארמון בבל, והעניים צועקים לו, והוא מסתובב לארמון ורואה את כל העושר, אומר, מה אני מבזבז את הכסף על העניים האלה? באותה שנייה שהוא מבזבז את הכסף, הוא זה. ההסבר של זה, אז למה יש ביקורת רגע? זה רוצה לשאול, למה יש ביקורת על דניאל? למה לא? אם זה באמת עצה טובה, וככה נבוכדנצר יתוקן, עצה טובה. אני אומר שתי דברים, יסוד אחד פה, אותו יסוד בדיוק אומר המהר"ל בסוף הפרק. התשובה היא, כמובן, זה היה ברור שנבוכדנצר לא יחזיק מעמד בצדקה, אומרים חז"ל. אומר המהר"ל גם שמה, וגם צריך להגיד לכם על עוד דבר שני, אז אני אגיד עוד לא בתוך כבר. בא, כתוב שם בסוף הפרק, אחרי שנבוכדנצר יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז בסוף הפרק הוא מעלה ומשבח את הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא בחלק, הבא מלאך שרו על פיו, לא נתן לו זה. למה? כי אם הוא היה ממשיך, היה מגנה את כל שירות ותשבחות שאמר דוד המלך. היה מגנה את כל שירות. אתה לא יודע, אם יש לו שירים יפים, תן לו להגיד. למה אתה סותר לו על פיו? למה אתה סותר לו את הפה? אומר המהר"ל, תדע לך, שני הצדדים זה אותו עניין. גם פה, גם שם, נבוכדנצר באמת כל כך רחוק מהדברים האלה. כשבא המלאך וסתרו על פיו, אומר המהר"ל, זה לא שהוא סתר אותו על פיו. והכוונה, אמר לו, אתה רוצה לדבר, להגיד שירות ושבחות, אני עכשיו שם חפלנלית על הפה, סותם אותך ככה שלא תוכל לדבר ולא תוכל להגיד. לא, סתרו על פיו, הכוונה היא אמר לו, כל הדיבורים האלה הם חיצוניים. הם חיצוניים, זה לא משהו שמחזיק מעמד. אז אתה באמת יכול, מצד הדברים שעשית, לדבר, דבר, 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 ולמחרת תקרא אותו דבר, תחזור חזרה למקום הנמוך שלך. אתה יכול לעשות צדקה, 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 כי חלמת את החלום, אז יש לך אקדח ברקה. אז חלמת את החלום, תבדקו טוב את הלשון. האם עברו 12 חודש או לא עברו 12 חודש? זה לא החזיק מעמד שנה. זה לא החזיק מעמד שנה, אולי זה הפשט, כי זה לא יכול להחזיק, כי נבוכדנצר נמצא במקום אחר. אז עכשיו, גם כן כשהוא נעשה, אומר, אני אתן צדוקה, אני אתן צדוקה, אני אתן צדוקה, אני אפסיק להיות גיא וכזה שהכל שלי, אני אתן את הצדוקה, זה לא מחזיק מעמד. אומר המהר"ל, גם שירות הקשבחות לא מחזיקים מעמד, זאת אומרת, נבוכדנצר לא לומד מהאירוע הזה. גם האירוע הזה הרביעי, הוא לומד משהו מאוד יפה, תכף אחרי זה נעשה מהר השלמות של כל סקירת הפרקים, אבל הוא לא לומד מזה לגמרי, הוא לא לומד מזה לגמרי, ולכן זה יהיה אחר כך שהוא... מה זה? כשהחלום מתממש הוא לומד משהו, אבל כשהוא יחזור הוא לא יחזור. הראיה, מי יחון את יהויכין מלך יהודה? רק בנו, אוויל מרודח. למה נבוכדנצר לא חונן את יויכין? אחרי שנבוכדנצר מת, אז יויכין מלך יהודה אז אביל מרודח נושא את ראש יויכין, נותן לו את מנת המלך ושם אותו על שולחנו וכו' וכו' וכו'. נבוכדנצר לא עושה את זה. הוא לא לומד. זה השיגעון הגדלות הזה שהוא ילמד מזה משהו. תכף נראה את הביטוי של סוף הפרק. מה זה? כן. אני חושב שזה נכון, הדבר הזה, וזו חלוקה, אני חושב, מאוד מאוד נכונה. אם נראה, אולי יהיה זה קצת חריגה. כלומר, להגיד שהוא למד ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל ביחס למדרגת ישראל, זה הוא לא למד. זה הוא לא למד. אז אני רק רוצה רק להעיד פה, תראו, הוא אומר, בפסוק כ"ז כ"ח, הוא אומר, ענה מלכה ואמר, עלה דהי בבל רבתא, דענה בנייתה לבית מלכו, בתקף חיסני ולעיקר הדרי. אז הוא אומר, כאילו, הרי זה המלך, זה אני בניתי לחוסן שלי, חוסן זה תמיד נצחיות, לפאר שלי. עוד מילתא בפומלכה, כאן משמע נפל. זה מיד יגיע. למה זה מיד יגיע? כי בעצם זה כאילו, אתה אומר, זה כבר היה צריך להגיע. טוב, כל הזמן שהוא מתנהג בצדקה זה זה. בשנייה שהוא מותן בצדקה, חזר למקום הטבעי שלו, זהו. אז זה כאן משמע נפל. אני לא יודע, אני אומר איזה משהו, אני לא יודע. יש גמרא בחגיגה שפתאום חשבתי שהיא אולי שייכת לפה, אני לא יודע. כי הגמרא של חגיגה שואלת, מה תשובה ענו לו לדניאל כשהוא אמר, אעלה על במותי אב אדמה לעליון? אז מה אומרת? מה התשובה? נו לו, אמרו לו, רשע בן רשע. לדבורה עשר, סליחה. רשע בן רשע, הרי בין כל רקיע 500 פרסה, ושבעה רקיעים יש, ואחרי זה יש עוד כיסא הכבוד, וכזה וכזה. ואתה אמרת אליה על במותיה ודמה לעליון, אחל שאול תורד. אז מה התשובה? נו לו, לדניאל, זה לדבורה עשר, סליחה. מה בת קול אמרה, למתק תיבורי בשעון הגמרא, הגמרא, מה תשובה ישיבתו בת קול לאותו רשע שאמר על האל במותיה ודמה לעליון? איפה התשובה של הבת קול הזה? אני חושב שאולי זה פה. לא? קל מן שמיה נפל, אולי זה מה שהגמרא בחגיגה אמרה. מה תשובה ישיבתו בת קול? הנה, פה התשובה ישיבתו. הוא אמר על האלה על במותיה ודמה לעליון בישעיהו י"ד. הנה, פה בת קול, כאן נפל מן שמיה. לא יודע, אני לא מספיק חזקתי ראש לנסות לחשוב על כל המקומות. האם יש לנבוכדנצר איזה בת קול שהוא שמע במקומות אחרים וחז"ל איזה שדורשים על פסוקים אחרים שנבוכדנצר שמע משהו? אבל לא יודע אם מסתפים, הייתי אומר, זה פה, זה הבת קול של פה. כי כדשון הקבעה עוד שמוע, מה התשובה ישיבתו בת קול אותו רשע שאמר אליה במותיו? תשיבו לו פה? לא יודע, לא יודע אם מסתפים. טוב, יש פה, פה עוד להיר כמה דבר, כי קל מן שמיים נפל. כאילו הוא זכה להתגלות של קול, נכון? משהו, הוא זכה לאיזה משהו פה. זה היה זה. טוב.
זה שהיה לו הרבה דבר נורא מלכים, ראינו את זה.
נכון, נכון. נכון,
היה לתומם גם המעלות בקטנות.
נכון. זכה אל הדבר הזה, כי באמת יש בזה כוח, במלכות הזאת יש בזה כוח. טוב. אז נבוכדנצר אומר, עדי תנדה דשאלי תילה במלכות אנשה. לכן נבוכדנצר אמר בפסוק למד א', הוא אמר לי, קצת יומיה. המילה פה קצת היא בלבלת. זה לא קצת יומיה, קצת יומיה קנה קץ יומיה. אני נבוכדנצר, עיני לשמיה נתלית. טוב, אז עכשיו הוא תולט הכל בריבונו של עולם וכו'. ואז הם אלה, רבו יתירה, הוספת לי, מה שאר תראו בפסוק למד ג', הוסיפו לי, גדולה יתרה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד איזה סוג של גדולה גם בדרך כלל. הוסיפו לגדילה יתרה, הכוונה היא, האילן הזה גדל ונהיה יותר גדול מפעם? מה זה? מה היה יכול להיות יותר גדול מפעם? מה לא נכנס פעם באילן?
שמיים.
מה זה?
אז עכשיו... אני אגיד לי קודם שהאילן לא רואים את השמיים. כאילו, אבל אנחנו מגיעים לשמיים, המלכות של נבוכדנצר המוסלמת, ועכשיו הוא נושא את עיניו לשמיים.
לא, זה כשעוד האילן גדוע. זה כשהאילן קרוץ.
אני אומר, אולי זה חלק מה...
אני לולדת מסטפינה, אני חיפשתי לזה, אבל לא מסטפינה. אני חושב שזה מאוד צריך ללכת בכיוון כזה, שבאמת רבו יתר האוספת לי, זה לא הכוונה עכשיו בגייבה. כלומר, היה לו גייבה כזאת, עם אילן, שכולם עליו, הוא בטוח שהוא מנהל את העולם, ומנהל את כולם, ומנהל את זה, ומנהל את זה. עכשיו, כאילו הוא חזר לאותו מצב, יותר. לא! רבו יתר ההוספת לי, הכוונה היא, אני עכשיו נמצא במקום אחר לגמרי. אני עכשיו מבין שהקדוש ברוך הוא מלך, ונתן את המלכות וכו'. וזה בונה לי מלכות, לא עם כאלה אילנות גבוהים עד השמיים. אבל זה עצמו, זה רבו יתר. זה עצמו, זה באמת מלכות יותר אמיתית, יותר שלמה. היא יותר גדולה ממה שהייתה פעם, כי סתם פעם זה היה בלון הפוח, ועכשיו זה באמת תופס את הממדים הנכונים שלו. כי לא מצאנו בכל הזה שהאילן...
השומר
הוא רוכב על האריה. כן. בסדר, יכול להיות... כן, 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 אבל זה עכשיו לרכוב על האריה, אני חושב, לא חוזרנו במשל, זה מאוד, מאוד בולט לי, אני חושב. עכשיו, לא חוזרנו במשל. תדע לך, וכשתכיר במלכות השם, האילן הזה יצמח עוד פעם, יותר גדול, זה, וכולה, לא, לא גדול. זה נכון, הגמרא בשבת אומרת שזה רחב על האריה, כלומר, באמת, כמובן, הוא חזר על כוח מלכותו, אבל יכול להיות שבצדדים יותר נורמליים, לא, 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 לא בגי והמופרעת הזאת. אני לא יודע לתרגם את זה. נשמע לי אבל הרבה פחות מאשר האילן שכולם באים אליו. האילן שמואש, אני לא יודע לתרגם את זה טוב, תאריה ותתנים. אני חפש, לא מצאתי. זה משהו אריה ותתנים? מה זה לא? הצמחונים של? עכשיו הוא רוכב על האריה, הוא לא אוכל את האריה. הוא שולט עליו, הוא חזר למדרגת אדם. הוא היה מתחת למדרגת אדם, הוא חזר למדרגת אדם. עם כוח, עם שליטה, אבל נראה לי שיש פה איזה משהו שזה בשליטה נורמלית. אבל כשראיתי מצוין,
זה ממש שוב,
הוא מדרגת אדם, שולט על החיות. לא יודע, לא שליח אותו. אז אני רק רוצה רגע סיכום על הדבר הזה. אני נדמה לי שיוצא לנו ככה, סיכום פרק א' ב' ג' ד', נכון? פרק א' יוצא שנבוכדנצר בא, כובש לירושלים, אומר אני לוקח את הכוח של עם ישראל, משעבד אותו אליי. שם את הילדים, עושה להם חינוך מחדש, אני משעבד אותו אליי, ובזה עכשיו, כאילו לקחת לנצל את חוכמת ישראל אליו. בזה דניאל חנניה של עזריה ניצלו מתוך המדרגה הזאת. של?
מקום היחיד שהוא מוזכר רק כדי שצר. רק כדי שצר.
אני מבחנת על עצמו, קורא
לדניאל.
כן, דניאל שהוא בשצר.
אני מלכה ואמר בצצר, חלמה ופשרה חלי בעלוך. אני בצצר ואמר, אמרי חלמה, נראה את זה המקום היחיד בספר שם, אני נקרא רק בשצר.
כן, לא, וגם אחר כך גם יהיה עוד... כן. איפה אתה הקראת בית זיין?
אני הקראתי בית זיין, יש גם את פסוק
היי. היי, נכון, זה שם. אני לא ידעתי להגיד, בגלל זה לא נכנסתי לדבר הזה, כלומר אני חשבתי שבהתחלה באמת הוא עדיין מחבר את זה עם האלוהות. ועכשיו הוא לא אומר בשם אלוהי, אבל הוא כן קורא לו דנדל דל כדשמי בלשצר וכו'. הוא כן קורא לו דניאל דשמי בלשצר. זאת אומרת שיש פה איזה צד כזה שהוא השמיט את הרישה. אבל אני לא יודע, לא מספיק התברי לדבר הזה, מתי קוראים ככה, מתי קוראים ככה. כל מה אני אומר, פרק א' זה ניסיון לקחת, למחוק את ישראל לגמרי, שעבד אותם לגמרי תחת מלכות בבל. פרק ב', אני חושב שזו ההבנה שמלכות, ארבע מלכויות הן בסוף זמניות, הן פסל אדיר. אבל בסוף מלכות בבל, האבן היא תרסק את כל ארבע מלכויות. אז התקדמנו קצת. אבל בינתיים נשאר השלטון לארבע מלכויות. אז הפרק ג' הוא רוצה להשאיר את השלטון, כאילו, את השלטון שיהיה עכשיו בידו, אנדורישא דדאבא, ושכולם עכשיו ככה ישתחוו לו, כולל הסדר הזה של עם ישראל, כולל חנניה מישאל ועזריה, כן מנסה לשעבד אותם. אמנם זה לא יהיה מלכות נצחית, אבל לשעבד את ישראל אליו, כל אחד הנה משל את עזריה. סוף ברק ג' כשהוא אמר, הוא אמר, אני מבין שיש לקדוש ברוך הוא כוח להציל. בסוף ברק ג' הוא אומר, אני מבין שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח להציל. נכון? בפרק ג' בפסוק כפתת הוא אמר, לעיתי אלוה אחרן דייקול להצל הכדנה. זאת אומרת, הוא אומר, פרק ג' הקנה, אני למדתי את זה, התקדמתי עוד מדרגה. שמה? הקדוש ברוך הוא יש לו כוח להציל. פרק ד' זה כבר הלימוד הכי גדול שהיה צריך ללמוד, לא למד אותו לגמרי. הקדוש ברוך הוא ממליך מלאכים. אנטו מלכה מלך מלכיה, כמו הפירוש שאמר שזה כלפי הקדוש ברוך הוא, ולא כלפי נבוכדנצר. אז כל הסדר הזה של פרק ד' זה בעצם החשבון הזה, שכאילו מלכות בבל צריכה בעצם לתפוס את המקום האמיתי שלה. כי, וזה עכשיו נראה לזה, כי באמת החורבן של עם ישראל זה חורבן שקדוש ברוך הוא גזר את החורבן. באמת נצטרך להיות 70 שנה בגלות. אני צריך להיות 70 שנה במקום כזה שהאומות צריכות לשתף פעולה עם הדבר הזה. וממלכת בבל היא צריכה לשתף פעולה. אז נבוכדנצר, כל ארבע הפרקים האלה הפוך לגמרי לשתף פעולה. אז אומרים לנו חז"ל, ואתה יודע למה הפרק ה' מדלג על אבין מרודח וישר קופץ לבלשצר? תסמוך רשע עם רשע. כי גם בלשצר בדיוק הפוך מלשתף פעולה. גם הוא יוציא את כלי המקדש, ואחרי שנתיים למלכותו, כי הוא יספור את 70, אז זה רוצה להחריב. וזה רוצה להחריב. אז בעצם אני חושב הסמיכות הזאת אומרת שאחרי כל ארבע פרקים המופלאים שעברנו פה, אחרי כל מה שנבוכדנצר, עם המלאכים, עם הניסים, עם כל הדברים, בסוף הוא לא ממלא את תפקידו. בסוף הוא לא ממלא את התפקיד שלו. בסוף זה יוצא שלטון הרשע. טוב, יש פה עוד הרבה פה מה, באמת יש פה כזה, נדמה לי, אני לא זוכר...
נבוכדנצר עוזב את הבמה.
כן, 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 כן. אני לא זוכר, אני לא זוכר כזה מקומות שכל עוד שיש לו את החומשים האלה, התולדות הארון כאלה מפוצצים, לא חושב שיש עוד חומשים, ספר כזה, שכולו אומרי שעד גמירה, כל כך מפוצץ בדברי חזל. מלא, 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 מלא מדרשים. המון דברים. כל הזמן, כל הזמן. יש פה כל עמוד, 20 מקורות בחזל. כל עמוד, 20 מקורות בחזל. אין ספר כזה. זה ספר נפלא. אני אשאל אתכם שאלה, רק תחשבו גם, שאלה... הוא אמר, הוא אמר שולטנותי בכל דור ודור, נכון? מלכותי מלכות עולם, אמר בפרק ג' פסוק למד ג'. מה השתנה שהוא אמר, אתם יודעים, כולם שבו לב, נכון? יהיה ריבון, זה הכל בנוי על דניאל, נכון? אבל הוא אמר בפרק ג' פסוק למד ג', הוא אמר, עתוי כמה רברבים, תימוי כמה תקיפים, מלכותי מלכות עולם, שולטנותי עם דור ודור. זאת אומרת, לא רק בעולם בכללותו בסוף יהיה ארבע מלכויות, אלא גם בכל דור ודור שולטנותי. גם עכשיו יהיה שולטנותי. אז הוא אומר, מלכותי מלכות עולם, שולטנותי. בדלת למד א' התהפך הסדר, נכון?
שולטנותי,
שולטנותי, שולטן עולם, נכון? מלכותי עם דר ודר. אז לא משנה, עכשיו תחשבו על השינוי. רגע, רגע, לחשוב על השינוי, אבל אני רק אומר, לפני זה, הכוונה, קודם כל ברור שהכוונה היא, הוא אומר, זה לא רק חשבון כללי, הקדוש ברוך הוא ימלוך בסוף, והכוונה היא רק פרק ב', שבסוף ארבע מלכויות, בסוף תבוא האבן ותשבור ותחזור לקדוש ברוך הוא. אלא עם כל דור ודור, הכוונה היא, זה הנקודה שמה שהזכרנו וסיכמנו בזה, שאתה אומר, גם עכשיו כשאני מבוכנה צריך לי את הפרק זמן שלי, גם אז שולטן אותי בכל דור ודור. גם אז הקדוש ברוך הוא ישלוט. אבל למה התהפך? חידה נושאת פרסים.
זה לא לפני ואחרי, כי כל זה זה איגרת שלו שהוא, כאילו אחרי הסיפור הוא מתאר את זה, הוא פותח ומסיים, הוא
מוצא את זה. חזק ונתחיל.